הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התמודדות עם לחצים. האדם בחייו נמצא הרבה פעמים במצבי לחץ. האדם עומד במצב של צורך או דרישה מסוימת. הוא חייב להגיב. יש צורך ממנו שיגיב. בדרך כלל מה שהוא יודע ורגיל האדם איך להגיב זה נורמלי, בסדר ומתקבל. הבעיה היא כאשר האדם כבר פוגש אירועים שבהם הוא לא יודע איך להגיב. יכול להיות משהו חדש, פתאומי או ישן, יכול להיות משהו גדול וגם קטן. העיקרון הוא שבאותה נקודת זמן זה עמוס על האדם. הוא לא מאמין שהוא יוכל להגיב בצורה נכונה, הוא לא מאמין שיש לו את המשאבים לפעול בצורה יעילה. יכול להיות שיחת טלפון או שיחות טלפון, יכול להיות דרישות שהוא דורש מעצמו, יכול להיות דרישות שהמשפחה דורשת ממנו. אז איך יצא האדם מהמקום הזה? ראשית, חשוב שהאדם יעשה הערכה למצב שבו הוא נמצא. כלומר, ישאל האדם את עצמו, אם הוא נמצא בבעיות, בקשיים, האם הוא מאוים? ואז יתחיל לשאול את עצמו שאלה הבאה, האם הוא יכול להתמודד עם מה שהוא סובל ממנו כעת? אם האדם רוצה להגיע למקום מסוים, אבל אין שילוט, אין הדרכה, והוא נוסע, הוא תדיר כל הזמן יהיה בלחץ, כי הוא לא יודע לאיפה הוא פונה, להיכן הוא הולך. הוא יאמר לעצמו שהוא חייב להגיע למקום מסוים, אבל כל הדרך הוא לחוץ, כי הוא לא יודע האם הוא בדרך הנכונה בכלל. ככה האדם הנמצא בלחץ בעבודה, בבעיות בשלום בית, הוא לא יודע מה לעשות, לאן לפנות, הוא ממשיך לפעול, לתפקד, לעשות, אבל במתח מתמיד. למה? הוא תמיד לא יודע מה לעשות. וזה עצמו ייצור עוד ועוד לחץ. הלחץ המצטבר, גודל וגודל, האדם רק מעמיק את הרגשה של חוסר אונים. בואו וניקח דוגמה. אדם יש לו פנצ'ר בגלגל. יש אדם לחוץ ואומר לעצמו, מה נעשה? אני אבוד, משהו לא בסדר, אני תקוע. עכשיו, שעות, אני אהיה תקוע כאן, בפקק, איזה חום בחוץ, או איזה קור בחוץ. מה קורה עם אותו אדם באותו אירוע? הוא חווה את האירוע כמלחיץ יותר ממה שהוא באמת. והוא חווה את האירוע כקשה יותר ממה שהוא באמת. זה ודאי לא נעים להיות תקוע עם פנצ'ר, אבל הוא מרגיש חסר אונים, ואז הוא משרת את הרגשה, הוא נשאב אחרי הרגשה, הוא לא מחפש פתרונות לבעיה, הוא חוסר אונים, הוא נשאב אל חוסר האונים, הוא מרגיש שהוא קורבן, הוא מרגיש שהוא סובל, הוא מרגיש שהוא מסכן. מהמקום הזה אין לו סיכוי להגיע לפתרון בבעיה הזו. בואו וניקח דוגמה דומה של אדם אחר. הוא גם נוסע ויש לו פנצ'ר בגלגל. זה ודאי לא נעים. הוא לא התעורר הבוקר ואמר לעצמו, הלוואי ויהיה לי פנצ'ר בגלגל. הוא מרגיש לא נעים, זה קשה. גם הוא מוציא הנחה של תסכול מהפה שלו. אבל מיד ניגש לקחת את הגלגל החלופי שיש לו, ואז אם הוא לא יודע, הוא מחפש מי יכול לעזור לו להחליף את הגלגל. התגובה של האדם השני היא תגובה עניינית לפתרון הבעיה. בוודאי שזה לא נוח שיש פנצ'ר בגלגל. ודאי שהוא היה מעדיף לנסוע רגיל, אבל אחרי שזה קרה, הוא מרגיש חוסר נוחות, הוא מרגיש שזה מעצבן, אפילו ברגע הראשון הוא מוציא הנחה מהפה שלו. אבל זהו, הוא ממשיך הלאה עם הפתרון. פנצ'ר זו בעיה, אבל לפרופורציה. חוסר נוחות, אבל זו לא שאלה של חיים ומוות, זוהי דוגמה של מידתיות בתגובה, זוהי פרופורציה, זוהי אינטליגנציה רגשית, להגיב בצורה נכונה. הוא רואה בפנצ'ר בעיה, אבל לא איום על החיים. בעיה, ואז אפשר להתחיל לחשוב על פתרון. וזהו, כשאדם חווה את הבעיה במימדים הרגילים שלה, הוא גם יותר ממוקד וענייני כדי להגיע לפתרון. להחליף גלגל או למצוא מישהו שיעשה את העבודה בשבילו לעזור לו, זה לא נעים, אבל זה פתיר. הנה דוגמה, שני בני אדם שחווים את אותו אירוע, אבל בעוצמות שונות. ולכן תגובות שונות. מדובר באותו מקרה. אחד חווה שיש כאן קטסטרופה, ולכן אם יש קטסטרופה אז אין סיכוי, אין פתרון, יש קטסטרופה, אין מה לחפש פתרונות, יש רק להתלונן ולחוס ולהתעצבן, לעולם לא נגיע לשום פתרון כי זוהי קטסטרופה. כך חווה האדם הראשון את הבעיה, ואם כך הוא חווה את הקטסטרופה, את הדרמה, כך הוא מגיב, בחוסר אונים, כבעיה, בלי שום פתרון, הוא מסכן נצחי, ולכן הוא חוזר שוב ושוב על אותה מנטרה, על אותן מילים, כמה אני סובל, כמה רע לי, כמה שלילי. אבל לאדם השני קצת יותר קל. הוא גם חווה את האירוע כלא נעים, אבל זהו, מערכת החשיבה לא נשאבת למקום שלילי כל כך. לכן יש עוד פנאי במוח לחשוב על כיוונים של פתרונות. הוא מתחיל לחשוב מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לתפקד, איך אפשר להגיב אחרת למציאות, איך אפשר לפתור את הבעיה. אם כן, ראינו איך שחווה האדם את האירוע, זה ישפיע על אופן התגובה של האדם לאותו אירוע. בהרבה מאוד מקרים אנשים יורים לעצמם ברגל, כי כבר בשלב הראשון, כשמבצעים הערכה לא נכונה של המצב, הם מבצעים הערכה לא מדויקת, זה כבר שובר אותם, ולא מאפשר עוד אנרגיה לחפש פתרונות לבעיה. ככל שנעשה הערכה מדויקת יותר לבעיה ולא נעצים אותה, נוכל לפתור אותה. לפעמים אנשים הולכים למטפלים. המטופל מתאר כמה קשה לו, כמה הוא סובל, כמה הוא מסכן, והמטפל אמפתי, הוא מבין אותו. זה יפה, זה חשוב, אבל לפעמים זה לא תמיד טוב כשזה קורה יותר מדי, להשתמש בגישה הזו. כי כשמשתמשים בגישה הזו יותר מדי, המטופל מבין שכל העולם רע והוא טוב, כל העולם אשם והוא הצודק, וכל העולם אחראי. כמה רע לו לאותו מטופל, הוא מתלונן על אשתו, על הילדים, כמה הוא סובל, כמה הוא משקיע, כמה אף אחד לא מבין אותו. והמטפל מבין אותו, ואמפתי, וכמה קשה לך. וככל שהמטפל מבין יותר ויותר, לפעמים הוא יכול לעשות יותר ויותר נזק. מדוע? מכיוון שכמו היינו אומרים, מעביר לו מסר, אתה באמת מסכן, אתה באמת סובל. באמת? אתה משקיע בבית ואתה לא מקבל תגמול? באמת זה קשה. איך אפשר להסתדר ככה? אני מבין אותך, באמת, קשה מאוד. ומה קורה בראש של אותו מטופל? מה קורה בהרגשה שלו? הוא מתחיל להבין באמת, אני אדם צדיק, אני אדם טוב, אני לא אחראי לכל מה שקורה בעולם, רק כולם פוגעים בי. ואני כל כך טוב, כל כך מעניק, למה אני היחיד שנותן ואף פעם לא מקבל? הרי אני כל כך טוב, אפילו המטפל, הוא כל הזמן אמפתי כלפיי ומבין כמה אני טוב. ובכך, המטופל לא משפר את איכות החיים שלו, אלא יותר ויותר יוצר לעצמו במוח תפיסה שאומרת, אני הנורמלי, העולם הוא עקום, ויש לי פעם או פעמיים בשבוע מפגש עם המטפל שלי, שמזכיר לי כמה אני אדם ישר וכולם שליליים. לא פלא אם המטופל הזה יהפוך להיות מטופל תלותי באותו מטפל, שנים על גבי שנים. הוא זקוק, הוא חייב את הפגישה הזו פעם בשבוע. ברור שהוא חייב, מכיוון שהוא מקבץ לו את התפיסה שהוא הנורמלי וכל העולם עקום. והרי הוא כבר שבוע חי בלי מטפל. השבוע הוא זה ששובר את הבן אדם, מכיוון שהוא רואה שפה אומרים לו למה אתה מאחר לעבודה, ופה למה אתה מאחר הביתה, והילדים למה אתה לא איתנו, והוא בראש שלו אומר, הרי אני הנורמלי וכולם עקומים. איפה המטפל שיזכיר לי את זה? הוא חייב את הפגישה הזו. כך בהרבה מאוד מקרים כאשר משתמשים יותר מדי בגישה של אני מבין, אני מבין. כך האדם נשאב יותר מדי לרגשות שלו, למה שהוא מבין, ובמקום לקחת אחריות ולומר, נכון קשה, נכון העולם לא צודק, אבל מה עושים כדי לחיות בתוך העולם ולא להאשים את העולם? כי בהרבה מאוד מקרים כשהאדם יותר מדי שקוע בבעיה, זה גורם לו להעריך את הבעיה כגדולה יותר ממה שהיא באמת, ובוודאי לא לחפש איכן המשאבים שלו, היכולות שלו לפתור את הבעיה. לכן צריך לשדר אמפתיה, לכן צריך לשדר הבנה, יחד עם זאת, באיזשהו שלב מסוים לומר, זהו, מכאן ואילך, נכון, קשה לך, מתסכל, בוא נתחיל לגשת אל הפתרונות. בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. איפה יש גם לנו אחריות? לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו, איפה ה-50% שלנו? ה-5% שלנו? מה בידיים שלנו לעשות כדי שנוכל להסתדר טוב יותר בעבודה, בחברה, בשלום בית? מהמקום הזה ניגש לאחריות, לעשייה, לבגרות, לתפקוד, לאדם, לעמל יולד. העולם צודק או לא, זה כבר לא בעיה שהיא ברת פתרון. אבל איך אפשר לתפקד בתוך העולם הלא צודק? זה כן בר פתרון. אבל אם רק שומעים בעיה, והאדם המסכן, רק מתעסק בכמה הוא סובל וכמה קשה לו, הוא מעצים את הבעיה יותר עם מה שהיא באמת, והוא מונע מעצמו לחפש פתרונות לבעיה שלו. ולכן הערכה נכונה של הבעיה היא חשובה, וגם חשוב לא יותר מדי לשהות בתוך הבעיה, אלא קץ שם לחושך. לשים קץ, לשים גבול לחושך, לכאב ולהתחיל לפעול ולעשות. התמודדות דורשת מאדם להוציא לאור משאבים שיש לו. לדוגמה, בעיה בעבודה הוא מרצה יותר מדי? זה דורש מאדם להיות יותר נחוש ואסרטיבי? אדרבה, זה מאתגר את האדם ועוזר לו להוציא לאור כוחות שהוא לא בטוח שהיו קיימים בו. אבל כשאדם חווה בעיה כרונית פעם אחר פעם, הוא חווה את החוסר אונים, את הדרישה שעולה על המשאבים והיכולות, אז זו התמודדות לא נכונה עם המצב. כשאדם מסיק שהמשאבים שלו לא מספיקים להתמודד עם הדרישות, אז הוא חווה לחץ, ועוצמת הלחץ תהיה ככל שהאדם יעריך את הדרמה ואת הקטסטרופה שיש בבעיה. לא כגודל הבעיה, גודל הלחץ, אלא כגודל הערכה של האדם, החוויה של האדם, הקטסטרופה והדרמה שמעניק האדם לחוויה, כך תהיה התגובה של האדם למציאות. לא תגובה למציאות, אלא תגובה לחוויה, לאיך שהוא רואה את הדברים. חשוב לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא אתגרים וניסיונות, ואומר רבנו תם שהעולם הזה הוא נווה התלאות, מה שאומר שאתגרים וקשיים הם חלק מובנה בחיים. אם כך, אתגרים, קשיים, רוע, מצוקות, בעיות, משברים הם חלק בלתי נפרד מהחיים. והתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה וגם ההלכה, מצפים שהאדם יתגבר על הבעיה, שלא יבכה יותר מדי, שלא יצטער יותר מדי, שכן יחזור לשגרה, לעשייה. מה שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם במהות שלו, בטבע שלו, כאדם שהוא פותר בעיות. שערי וישב יעקב, ביקש להישב בשלווה וקפץ עליו רוגזו של יוסף. ולמה? כי שלווה זה נהדר, אבל זו לא מערכת חיים שאפשר לצפות שתהיה באופן מתמיד בחיים. בני אדם לא אמורים לחפש בעיות, אבל מצד שני לדעת שיהיו בעיות. לא להיבהל מהם ואדרבה, לדעת שמאחורי כל בעיה וקושי ישנו אתגר. האתגר הוא להפוך את עצמנו לאנשים שונים בעקבות האתגר, בעקבות הבעיה. המציאות המשתנה מזמן לזמן היא חלק מהותי מהחיים. אין מציאות סטטית, קבועה, אין אפשרות לדלג על זה. אתגרי החיים גורמים לאדם לחזק את שרירי ההתמודדות בחיים וגם ללמוד להתגמש בחיים. האתגרים מחזקים ומשפרים את האדם יותר ויותר. לפעמים אפשר לקרוא ללחץ הזה לחץ חיובי. בגדול, הנוסחה להתמודד עם לחץ באופן חיובי זו ההבנה שישנו איזון בין הדרישות לבין משאבי ההתמודדות שלנו. אבל כדי שנוכל להתמודד כראוי, חשוב להיות עירני ולשלוט על מספר מישורים בנפש האדם. תגובת הלחץ גורמת לנפש לפעול באופן מהיר, באופן פזיז, לא חשיבה איטית ובהירה, יצירתית ובונה. בזמנים ומצבים כאלה הנפש לא חושבת אלא פועלת במהירות, כמו היינו אומרים, כעת האדם בורח מאריה. הוא לא מפעיל את המוח איך לתפקד, אלא רק איך לברוח או איך לתקוף, וזה הדבר הנכון לעשות מול האריה. אבל במצבי החיים המשתניים צריך האדם לפתח גישות רבות ויצירתיות יותר כדי להצליח בחיים. במצבים כאלה, כשאדם בלחץ, גם כשמדברים איתו, מנסים לתת לו עצות, הוא כל כך סובל, כל כך במצוקה, כל כך מתרכז אך ורק בבעיה שלו, הוא לא פתוח להיות שומע לעצה חכם. הוא מתמקד בבעיה. הוא שומע לעצמו, הוא שומע את המצוקה, הוא שומע את הכאב יותר מדי, הוא לא מצליח להפריד בין הכאב המצוקה לבין היכולת להסתכל על עצמו מהצד ולראות מה הפתרון המתאים, מה הפתרון היעיל. הוא יותר מדי בתוך הבעיה, בתוך המצוקה, מה אני אעשה, איך אני אתמודד? ולכן הוא מאבד את יכולת החשיבה היצירתית שלו. נקודת קצה שונה ב-180 מעלות זה אברהם אבינו. בזמן המלחמה של אברהם אבינו עם המלאכים, הוא זרק עליהם אפר וזה נהפך לחרבות, כך מופיע בגמרא סנהדרין בדף קופחת, ששם הבן של נוח שאל את אליעזר עבד אברהם, איך ניצחתם את המלאכים שנלחמו נגדכם? אליעזר עבד אברהם אמר, לשם בן נוח, זרקנו אפר וזה נהפך לחצים. כך ניצחנו. אמר רשום מסביר על הגמרא שאין הכוונה שממש כך היה, שאברהם אבינו זרק אפר וזה נהפך לחצים וחרבות, זה לא כפשוטו, אומר אמר רשום, אלא סמל הנס שקרה שם. מה שהיה, אומר אמר רשום, ששלח הקדוש ברוך הוא מלאכי חבלה וחרבם שלופה בידם להקוד את המלאכים. אבל בפשט הגמרא משמע שהנס כפשוטו, וכך מופיע במדרש, שהאפר נהפך לחרבות, כמו שהגמרא מספרת על נחום איש גמזו, שהוא נתן אפר למלך, והאפר הזה הפך להיות כמו האפר של אברהם אבינו, שבמהלך הקרב כשזורקים אותו, הוא הופך לחרבות, לחצים. המלך ניסה את זה, ואכן כך היה. המדרש אומר שהיה אברהם אבינו זורק אפר ונהפך לחרבות, זורק קש ונהפך לחצים. דעה אחרת במדרש אומרת, כשהיו זורקים על אברהם אבינו חיצים, זה נהפך לקש. כשהיו מנסים לפגוע בו בחרבות, זה הפך לאפר. נחלקו במדרש, האם הנס הוא לאברהם כמתקיף? שאז הוא זורק אפר וקש, וזה נהפך לחצים וחרבות, או שמה זה נס לאברהם אבינו כמותקף, שמה שזורקים עליו חצים או מנסים לפגוע בו עם חרבות, זה הופך לקש ואפר. בספר צפנת פענח למעריד כתב ששני המדרשים לא חלוקים, אלא שניהם מדברים על דגש אחר שהיה בנס. לפי דעה אחת, זרקו על אברהם חצים נהפך לקש, והקש הזה זרק אותו אברהם אבינו והוא נהפך לחס בחזרם. ובחרבות שרצו לפגוע בו, זה נהפך לאפר. האפר הזה, כשאברהם אבינו עשה בו שימוש, הוא שהוא הפך לחרבות. אז זה מה שקורה לאברהם אבינו, וזה מה שקורה גם לנחום איש גמזו. והגמרא מסכת תענית מספרת, איך זכה נחום איש גמזו לנס שנעשה לאברהם אבינו, שהוא זורק קש, אפר ונהפך לחצים וחרבות? כך קורה גם עם האפר של נחום איש גמזו. איך? בזכות מה? מהי הזכות? שאמר גם זו לטובם. לכן גם אצל אברהם אבינו קרא אותו נס, כי אם נחום איש גמזו בדרגה של גם זו לטובה, אז גם אברהם אבינו בוודאי שבדרגת גם זו לטובה. לכן מי יצא לקרב עם המלאכים? אברהם אבינו ואליעזר עבדו. למה רק שניהם? הרי אסור לסמוך על הנס. נכון, יש אנשים שאסור להם לסמוך על הנס, אלא לפעול בדרכי הטבע. אבל יש אנשים שאסור להם לסמוך על הטבע וחובה לסמוך על הנס ועל ההשתדלות המינימלית. כמו אברהם אבינו, כך אומר הרמב"ן, התביעה על אברהם אבינו, כאשר היה בארץ והיה רעב, הוא ירד למצרים. למה הוא ירד? הוא היה צריך לסמוך על הנס. כך מופיע בספר המספיק לרבי אברהם בן הרמב"ם. חובת ההשתדלות תלויה כל אחד ברמת הביטחון שלא בא השם, ורבי חנינה בן דוסה, לכתחילה הוא רגוע, כשהוא רואה שהחומץ דולה, כי הוא אומר מי שאמר לשמן וידלק, הוא יאמר לחומץ שידלק ואין הבדל מבחינתו. לגבי הבת של רבי חנינה בן דוסה, החומץ שאיתו ידליקה את הנר שבת, הוא לא הפך להיות שמן, אלא החומץ דלה כמו שמן, אבל נשאר להיות חומץ. אם כן, אותו דבר אצל אברהם אבינו. לא היינו צריכים להגיע לנס, שהקש והאפר יהפוך להיות לחיצים וחרבות, וכך ינצחו במלחמת המלאכים, אברהם ואליעזר עבדו. למה לא? כמו רבי חיינה בן דוסה. החומץ דולק כמו שמן. השמן הוא דולק, החומץ לא. אצל רבי חיינה בן דוסה לא קרה נס שהחומץ נהפך לשמן, אלא שהחומץ המשיך להיות חומץ והמשיך להיות דולק. אם כן, כך שיהיה אצל אברהם אבינו שיזרוק קש ואפר ויצליח לנצח כך את המלאכים שנלחמים בו. למה צריך שהקש והאפר יהפכו לחרבות וחיצים? אלא שהגמרא מסכת בבא בתרא אומרת על הפסוק כי בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. אומרת הגמרא, לא בחרב ולא בקשת לקח יעקב אבינו, אלא דוד המלך אומר כי לא בקשתי אפתח וחרבי לא תושיעני. אם כן, מה זה חרבי וקשתי? חרב זו תפילה, קשת זו בקשה. וזה ברור לגמרא שיעקב אבינו לא לקח חרב או קשת, אלא תפילה זו החרב, בקשה זו הקשת, הם המנצחים ליעקב אבינו. הכל כל יעקב. שערי החוזקות של עשו וישמעאל. איך ננצח אותם? איך ננצח את האומות עם החוזקות של עשו וישמעאל? בואו נראה מה החוזקות של עשו וישמעאל ואיך מנצחים אותם. החוזקות שלהם, עשו זה על חרבך תחיה, זה עשו. כנגד זה החרב זו התפילה. התפילה של היהודי כנגד החרב של על חרבך תחיה אצל עשו. ובקשתי קשת זוהי הבקשה לנצח את ישמעאל, שעליו נאמר שהוא רובה קשת, הוא יורה בקשת. אז זה המהלך של אברהם אבינו בנקודת קצה של חוסר עוני מוחלט כביכול, אמונה מוחלטת והבלתי אפשרי, הבלתי הגיוני הופך להיות מוחשי, חי, קיים ובועט. אצל האדם הרגיל, ודאי שזה לא כך. בזמן לחץ לא פנוי האדם בכלל לסגנון חשיבה כזה. הוא גם לא בנוי לשמוע דרשות כאלה. הוא בבהלה, הוא בקטנות המוחין. הוא חושב אך ורק איך, כמה שיותר מהר לסיים עם הבעיה. אבל הסגנון הפזיד הזה רק ינציח את הבעיה, רק יהפוך את הבעיה ליותר ויותר קבועה, שהרי מערכת החשיבה היצירתית לא תצמח מתוך קטנות המוחין. ובעיקר כשיש לאדם מספר בעיות, מספר משימות לטפל בהם, ככל שיש יותר לחץ, יש פחות מסוגלות להיות יצירתי וחכם, מה שלא יגרום לסלק את הבעיה, אלא הפוך, לפעול בצורה בזיזה, לא חכמה, ויקבע את הבעיה יותר ויותר. אם נוסיף לכך שלא רק המוח לא מתפקד בסיאו, אלא גם הרגשות של כעס, של רוגז, של פחד, של חרדה, כל מיני תגובות רגשיות שנועלות את המוח היצירתי של האדם, וממקדות את נפש האדם ברגישות יתר, מה שגורם לאדם להיות ביקורתי, יותר מעליב, יותר פוגע, יותר באחרים, עוקץ מעלי ולא נעים. נוסיף לכך שהלחץ יוצר חוסר מנוחה נפשית, פוגע בשינה, פוגע בתפקוד של האדם. חשוב לדעת איך להתמודד עם גורמי הלחץ. אז ראשית, חשוב לדעת שיש בעיות שאפשר לשנות, ויש בעיות שצריך לדעת לחיות איתם, כי הם לא יבואו לידי פתרון. שינוי המצב וקבלת המצב, שני אופני תגובה שונים מהקצה לקצה. שתי התגובות האלה דורשים מיומנות והבחנה נכונה, האם צריך לקבל את המצב או לשנות את המצב. אם לדוגמה יש לאדם פחד מחברה, יש לחץ, אם הוא משקיע במשאבים ומחשבה כל הזמן, תדיר כל פעם מחדש איך להתחמק, מכזה אירוע. זה חבל, כי האדם הזה משקיע במסלול הלא נכון והלא יעיל. צריך להשקיע את אותם מאמצים איך מתגברים על החרדה, ולא איך בורחים שלא יראו אותי, שלא ישמעו אותי. אדם שלא מאמין ביכולות שלו, נוטה למעט ביכולות שלו, הוא פחות להאמין שיש סיכוי להצליח, לכן הוא בורח מהבעיה. אדם שיותר מדי מאמין בעצמו, לא יודע להרפות ולהיכנע, כשאין יותר עוד סיכוי, פיתרו אותו מעבודה מסוימת והוא מתעקש שיקבלו אותו פעם אחר פעם, והוא כועס ומתוסכל, למה זה קרה ואיך זה קרה? במקום להרפות ולומר כן, זה מה שיש, שמה די איסורי קבולי, שמה איסורים לקבל את זה, להרפות, להיכנע, ולחפש את הכיוון החדש, את המקומות החדשים בחיים. וכמו שאומר הפתגם, אלוקים תן לי כוח ואומץ לשנות מה שאפשר. תן לי שלווה לקבל מה שאי אפשר לשנות, ותן לי את החוכמה להבדיל בין שניהם. הספתי חיים כותב, מהי מנוחת הנפש? זה נלמד מהיום שבו נבראה המנוחה. מנוחת הנפש ביום שבת. חז"ל אומרים שביום הזה נבראה המנוחה. בת שבת, בת מנוחה. ומהי השבת? אומרת התורה שהאדם יעשה את מלאכתו כל שישה ימים. בשישה ימים יעשה כל מלאכתו. איך יעשה אדם את כל מלאכתו? כל מלאכתך תעשה בשישה ימים? איך זה אפשרי? זה פלא. איך אפשר בשישה ימים את כל המלאכה לעשות? אדם שבונה בניין, זה פרויקט, ייקח לו כמה שנים. איך אפשר לומר, ששת ימים תעשה כל מלאכתך, מלאכתו של האדם בשישה ימים, זה יהיה בעשרות שנים. אומר רש"י שהאדם ירגיש כאילו כל מלאכתך עשויה. האדם צריך להרגיש שכל מלאכתו עשויה בשבת, כביכול כל מלאכתו עשויה, כך צריך האדם להתמקד, להתרכז, להרגיש. כך צריך האדם לחוות, כך צריך האדם להאמין, כך צריך האדם לחוות את השבת. אין עבר, אין עתיד, יש אך ורק הווה פעיל. היום פועלים, היום עושים ולא חושבים דאגות על העתיד או חרטה ורגשות אשמה על העבר, אלא מתרכזים אך ורק בהווה, זוהי מנוחת הנפש. כך אדם יכול להפיק מעצמו את המירב. איך? על ידי התרכזות ומיקוד מקסימלי בעשייה שלו בהווה, בניצול ההווה, בריכוז, במה שיש לו בשלב הזה של החיים לעשות. אומר רבנו בחיי, בקד הקמח, מסביר את הפסוק בספר משלי, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. אומר רבנו בחיי, כשם שאי אפשר לדלות ולשתות מן המים העמוקים בלא דלי, כך אי אפשר להשיג פעולה נכונה או עצה ברורה בלי מחשבה. המחשבה, מנוחת הנפש, השלווה, היכולת לחשוב ולא לפעול בצורה אוטומטית, היא הדרך להשיג פעולות נכונות ועצות ברורות, וזה הדלי, שדרכו משיגים מים מהבור, מים עמוקים, עצה בלב איש. עם האדם פוגש את המים העמוקים. אם האדם רוצה למצוא את העצה, כדי להתמודד עם אותם מים עמוקים. יש לאדם חוויות קשות, משברים, קשיים, מים עמוקים, אפשר לטבוע שם. צריך שלאדם יהיה את העצה, עצה בלב איש. איש תבונות יוכל לדלות את העצה. מהי העצה? איש תבונות, תבונה, מחשבה, מנוחת הנפש, שלווה, לחשוב, לבדוק, לבחון את העשייה החדשה. לבחון אותה, לעשות אותה, ולא לפעול אוטומטית כמו שפענו אתמול, כמו שפענו שלשום. כי הגישה של אתמול תייצר שחזור ההיסטוריה, ואנחנו רוצים לייצר אחת חדשה. אדם צריך ללמוד מטעויות העבר, לא להתעלם מהם. צריך לתכנן את העתיד ולחלקל את צעדיו, כאיזו חכם הרואה את הנולד, והחכם הוא המבין את צעדיו, הוא מכין את צעדיו לעתיד לבוא, אבל יחד עם זאת עד גבול מסוים. כלומר, לנסות לתכנן את העתיד, אבל להיות פתוח וגמיש לשינויים בדרך. האדם משקיע בעסק, האדם לומד מקצוע, האדם גר במקום מסוים, והוא מתכנן על בסיס העובד תוכניות עתידיות, וזה נורמלי. יחד עם זאת, חשוב להיות פתוח לשינויים, פתוח לגיוונים, פתוח לגמישות, שדברים עתידים להשתנות. ומכאן לעוד נקודה. הצטברות רבה מדי של מטלות רבות בפרק זמן קצר, עלולה לרוקן את המשאבים של האדם ולעורר בעיות רגשיות וגם גופניות. לכן יש לבחור עם מה כן להתמודד ועם מה לא להתמודד, כדי לשים גבול נכון ובריא בחיים. איפה לדעת לומר לא, בזה לא מתעסקים, ובכך לומר כן, בזה מתעסקים בצורה נהדרת. מי שיודע לומר לא, יוכל גם להגיד כן. כך יוכל האדם להתעסק עם החשוב והיעיל, ולצמצם דרישות. כך יוכל לנצל את הכוחות בצורה בריאה ונכונה, במיקוד של הערכים, של הדברים החשובים. כי ככל שהאדם צובר עוד ועוד דרישות, היכולת שלו להתמודד עם הדרישות נחלשת יותר ויותר. אבל לא רק הדרישות, לא רק את זה יש להוריד ולצמצם, אלא דבר נוסף וחשוב להיות עירני אליו, המחשבות, הפרשנות של האדם ביחס לעצמו. רבנו בחיי כותב, בשער הקניעה, האדם הנכנס זה לא האדם שמזלזל ביכולות שלו, אלא חובה לאדם להעריך את עצמו כראוי, ואפילו קצת יותר ממה שנדמה לו, כך יוכל לקיים ויגבל ליבו בדרכי השם. פתגם יפה אומר, אם אתה מאמין שאתה יכול אתה צודק, ואם אתה מאמין שאתה לא יכול אתה גם צודק. אם האדם מאמין שהוא יכול להסתדר עם הקשיים בחיים, למרות שאין לו את הידיעה ברורה איך הוא יעשה את זה, איך הוא יפתור את כל הבעיות, עצם זה שהוא מאמין בעצמו ויכולות, זה כבר פתח ראשון. זה שלב ראשון. כי הנכנע אומר, אין לי שום יכולת, אין לי שום זיכוי, הוא לא מנסה שום דבר. זוהי הכנעה בהמית, כך מכנה אותה רבנו בחיי בשער הקנייה. הענווה היא לא שיזלזל האדם בעצמו וביכולות שלו. הענווה היא הבחינה של האדם את עצמו. בואו וניקח את משה רבינו. הוא מבין שהוא ראוי לגאול את עם ישראל, אבל בוחן את עצמו האם הוא עושה את זה כראוי? כי אולי הוא יפגע באח שלו, באהרון. זוהי הענווה. לבחון את עצמו ולבדוק האם הוא עושה את התכלית והייעוד שלו בצורה נכונה. לא לומר, עשיתי, פעלתי וזהו, מה שנקרא ראש קטן. זו לא ענווה, זו גאווה שהאדם בטוח בעצמו שהוא פעל כראוי בצורה נכונה. אני עשיתי מה שאני אמור לעשות. הוא בטוח שהוא פעל בצורה נכונה. מי מעיד? הראש שלו, הלב שלו. איך הוא יודע? כי כך הוא מרגיש שהוא פעל בצורה נכונה. אדם שומר על עצמו, אני פועל בצורה נכונה, עד שיוכיחו אחרת, זוהי גאווה. ענווה? זוהי אמונה של האדם ביכולות שלו, בעוצמה שלו, יחד עם זאת, אחרי העשייה, לעשות חשבון נפש כמה זה היה או לא היה טוב. זוהי ענווה, המבדק שהאדם עושה לעשייה שלו. כך אומר רבנו בחיי בשער הקנייה, כך מביא הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, בספר אור יחזקאל. אם כן, הערכה של האדם את היכולות שלו היא מהותית, היא חובה כדי שהאדם לא יישב להרגשה של חוסר עונים ואוזלת יד, אלא יאמין ביכולות שלו. כמובן ידע לא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל, אלא וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל. אנשים שמרגישים יותר שליטה באירועים בחיים שלהם, אלה הם אנשים שכבר פחות לחוצים. ככל שאדם מרגיש שהאירוע, המצב הוא בלתי נשלט, הוא מרגיש יותר לחוץ. ככל שאדם מאמין ביכולות שלו, הוא פחות לחוץ. ואז הוא יותר מצליח לתפקד. דבר נוסף, חשוב לדעת שלרוב אנשים תופסים אירועים כחמורים יותר ממה שבאמת. רוב הדאגות של האדם לא עתידות להתממש. הם רק בראש של האדם, בכל אופן חלק ניכר ובולט מהם. זוהי הרגשה. זוהי הרגשה שהרע הולך להגיע. אבל 70% מהדאגות של האדם לא עתידות להתממש. איך יודעים? בואו נכתוב 10 דאגות, נשים אותם בתוך מגירה עוד חצי שנה, נפתח את המגירה ונראה שכבר 7 מתוך 10 הדאגות כבר לא רלוונטיות. 7 מתוך 10 כבר לא חלק מהמציאות. אמנם יכול להיות שכבר נכנסו 7 דאגות אחרות, אבל הקודמות כבר לא רלוונטיות. 70% מהדאגות של האדם לא עתידות להתממש. עוד נקודה, חשוב לדעת שלטווח ארוך תרדות יומיומיות, כמו דאגה בנוגע למשקל, לבריאות, לפרנסה, לחינוך הילדים, עלות המחירים של מוצרים, עליית המחירים של מוצרים, ניהול משק הבית, ארוחות הילדים, לאבד חפצים, סדר בבית, מכונות בבית שלא עובדות, פקקים בדרך, פקקים בכבישים, כל כך הרבה בעיות, הופעה חיצונית לא כראוי, לא מסתדר עם אנשים מהקהילה, מחלות מדי פעם, כל כך הרבה עוד ועוד בעיות, אבל בעיות בחיים זה חלק קבוע מהחיים. אי אפשר לחיות בלי שיש בעיות. האשליה שיום אחד לא תהיה שום בעיה ולא יהיו תרדות יומיומיות, זוהי אשליה שמייצרת תרדות, מייצרת לחצים. מכיוון שזוהי אשליה לא נכונה, האדם בונה את חייו בצורה שהיא לא ריאלית. היא זו שגורמת לו בטעות להאמין שאפשר לחיות בלי התרדות הרבות. זה בלתי אפשרי, תמיד יהיו תרדות לאדם. לכן, כל יום מחדש להיות בהלם. זו בעיה, יותר מאשר הבעיה המקורית. יותר מאשר הפקק על הכבישים. הפקק על הכביש זוהי מציאות, אפשר באותו זמן לעשות חשבון נפש, לשמוע שיעור, לשיר, לדבר עם מישהו, הכל כמובן בדרך לא מסוכנת ומסכנת חס ושלום אחרים, הכל לפי חוקי התנועה כדי שלא יהיה אדם מזיק לאחרים. הפקק בכביש זוהי מציאות, אבל מה יעשה האדם בזמן הפקק? זוהי הבחירה של האדם. כשהאדם שוב ושוב מעצים את חוסר העונים שלו, זו בעיה גדולה עוד יותר מאשר הבעיה הראשונה. כמו שכותב המסילת ישרים, בפרק ראשון חובת האדם בעולמו שלא ייתכן שמטרת בריאתו של האדם למען עולם הזה, בגלל שימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, וגם הימים בהם האדם נמצא בשיא כוחו, בשיא גבורתו, כמה צער ומכאובים, תסכולים ואכזבות, ואחרי כל זה, המוות רחמנא ליצלן. לכן אומר המסילת ישרים, לא ייתכן ש... העולם הזה הוא הטרקלין, הוא התחנה האחרונה, הוא רק הפרוסדור. בכל אופן, מבחינתנו לדעת, חשוב שלא כל אירוע וכל הודעה או כל שיחת טלפון, כל אירוע לא נעים בשגרת החיים, יזעזע את האדם יותר מדי. למה? כי התרדות האלה הן חלק מובנה בחיים של האדם. אי אפשר שכל פעם שמכשיר לא עובד, פקק בכבישים, בעיה קטנה בשלום בית, לא מסתדר עם מישהו מהקהילה, כל פעם מחדש התרדה הזו תשאב אותו. התרדה הזו תפגע בשגרת החיים שלו, האדם לא יוכל לתפקד, האדם יגמור את כל המשאבים שלו עם התרדות שלו. לכן, כדי לצמצם את הנזק הרגשי של האדם, חובה לקבל את הבעיות כחלק בלתי נפרד מהיותנו בני אדם בעולם הזה. קבלת התרדות, כן, להבין, תרדות היו, תרדות יש ותרדות יהיו, לקבל את זה כחלק בלתי נפרד מהחיים. כמו שאומר, האור החיים הקדוש שמה דיסורי, שמה איסורים קבולי, לקבל אותם. ודאי, מה שאפשר לשנות נשנה, אבל מה שאי אפשר להפסיק להתעסק עם זה ולומר נכון בעיה, איך פותרים וקדימה, להמשך שגרת החיים. זה החיים. הולכים להיות פרקי זמן רבים של 3 שנים, 5 שנים או 7 שנים, בחיים, תרדות, בנושא כלכלי, בנושא חברתי, משפחתי, תיקוני מכונות, תיקוני מכוניות, פקקים בכבישים, תרדות עם הילדים, זה לא ייגמר. אז בואו לא נחפש את התרדות, בואו לא נחפש גם איך לבזבז את הזמן על התרדות. אבל כן, נכון, יש תרדה, נטפל בה ולהמשיך, להתרגל, לטפל מהר ולהמשיך. לא להיכנס כל פעם מחדש אל תוך מערכת חשיבה שאומרת, אני לא מאמין, איך זה קרה לי? איך זה קרה? זה קרה, זה קורה וזה יקרה 100%. קודם כל לקבל את זה, לצאת מתוך מערכת חשיבה ילדותית שאומרת שאפשר לחיות ללא שום בעיות. אפשר לחיות ללא שום תרדות. לא להיכנע לתרדות, אבל כן לדעת שהם יהיו, זה חלק מהיות האדם חי. השאלה היא לא למה זה קורה, אלא איך מתקנים את זה. כי זוהי שאלה שנותנת לאדם גישה וכיוון חשיבה של שליטה. אם האדם רוצה לבדוק למה זה קרה כדי ללמוד, האם יש כאן מידה כנגד מידה משמיים? האם הוא עשה טעויות כדי לתקן? נהדר. המגמה היא לא להתייסר על העבר, אלא ללמוד מעבר ולהתקדם לעתיד טוב יותר. זוהי המגמה. אז בעיות יהיו, יש לפתור אותם, אבל לא להיבהל מהם יותר מדי. כך מהמקום הזה יוכל האדם להתרכז במסוגלות שלו ולא בחולשה שלו, מול המצבים הקשים, החוזרים והנשנים שהוא פוגש בשגרת החיים. נקודה נוספת. הסיבות לדאגה בחיים הן רבות, רבות מאוד. אם לא נדע להבחין בין סכנה אמיתית לסכנה שזוכה ליחס מופרז, בני אדם יכולים להיות יותר מדי משותקים מפחד ונמנעים מהעשייה, נמנעים מתפקוד, למרות שאין בהכרח סיבה לכך. לדוגמה, בני אדם יותר מדי מפחדים מלעשות בדיקות לגילוי מחלות. השם ישמור, אבל הרבה יותר מפחיד, אם האדם לא יעשה בדיקה ואז יגלה שרחמנא ליצלן הוא כבר בשלב מתקדם בחיים של המחלה הזו. ובכך האדם מייחס חשיבות גבוהה מדי לאירוע של בדיקת המחלה, הערכת יתר של יותר מדי מפחיד וקטסטרופלי כעת, ואז האדם בכלל לא בודק את עצמו, ואז משלם מחיר גבוה עוד הרבה יותר. להגיע למצב מסוכן יותר זה חמור יותר. מפחיד להתחתן, כי אולי האדם לא ימצא את הזיווג הנכון, אבל להישאר בודד, במצב רוח מדוכדך של הבודד, זה סיכון עוד יותר גדול מאשר נישואים שלא עולים יפה. קל לומר על כל דבר זה מפחיד, מטריד ומסוכן ומאיים, מאשר לבדוק מה הגודל האמיתי של הבעיה. בהרבה מאוד מקרים נמנע האדם מתפקוד מפחד שמה, אבל הוא לא עירני לכך, שמה שהוא נמנע מתפקוד זה הגרוע מכל, מכיוון שהאדם מרגיל את עצמו לחוסר עשייה, חוסר פעילות, והאדם במהותו לעמל יולד, לעשייה, תפקוד, טעויות, לימוד מהם, שבע יפול צדיק וקם, ולא למשחקי מחשבה בלתי פוסקים, שמה אני אתאה במקרה הזה, שמה אני אתאה במקרה אחר, שמה אתאה, שמה לא אצליח. נכון, ודאי שאם האדם יפעיל 100% מהתפקוד שלו, 30-40% מהתפקוד שלו עלול לייצר טעויות ודברים שמעוררים חרטה, אבל עם הזמן הוא יהיה ממוקד יותר, מכוון יותר, מדויק יותר, לדעת מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה, כמה להשקיע בכל תחום, ובכך האדם מתקדם. האדם לא לומד מכוח משחקי מחשבה בלתי פוסקים. האדם לומד מכוח עשייה. אדם לעמל יולד, ובעזרת העמל, בעזרת העשייה, בעזרת ההתקדמות, בעזרת ההחלטות, בעזרת הטעויות, בעזרת הניסיון, הוא נעשה אדם חכם, יעיל, פותר בעיות, יוצר פתרונות, ומפתח את אישיותו. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.